אז ברוכים הבאים למדברים אסיה. אנחנו פה עם דוקטור אלנה גרינשפון. אני קצת אתן רקע על אלנה. אלנה היא חוקרת ומלמדת על יפן המודרנית. המחקרים שלה בעיקר מתמקדים בהתפתחות של מרחב ציבורי, תרבות אורבנית, שינוי חברתי, מגדר וזהות לאומית ביפן. המחקר המרכזי שלה מתמקד בהשפעה של הגלובליזציה על הרגלי הצריכה והבנייה של המרחב הציבורי ביפן. והיום, אלנה, אנחנו הולכים לדבר על נושא של המחקר האחרון שלך בעצם, נכון?
נכון.
אז בואי נצלול ישר פנימה, נראה לי. הסיפור הזה של בתים שיתופיים.
תודה, בוקר טוב. קודם כל, מה זה בתים שיתופיים או בתים משותפים? יש פה שאלה של ניסוח. ביפנית זה נקרא share house, שזה כמובן השאלה מאנגלית share house. מדובר באיזשהו פורמט שהוא מצד אחד הוא מאוד מגוון, מצד שני הוא מניע, יש לו כמה עקרונות בסיסיים. קודם כל, אנחנו מדברים על מרחב שהוא שיתופי. בתים גדולים או קטנים שמחולקים ליחידות קטנות שמוזכרים ליחידים ויחידות. יש מרחב שהוא משותף, שזה יכול להיות מטבח, זה יכול להיות סלון, חדר מנוחה, גג, חדר הקלטה מוזיקלית וכו' 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 וכו'. עכשיו, יש מגוון עצום של בתים מהסוג הזה. משהו שנע בין דירות צנועות של כמה שותפים לבתים מפוארים שמצוידים בספריות וכמו שאמרתי, חדרי הקלטה וגנים ו... אין סוף לדמיון, כמובן שגם המחירים של שכר הדירה הם שונים ומגוונים.
כמה זה עולה, סתם באמת?
כמה זה עולה? זהו, שזה מאוד מאוד תלוי בבית. בבית שאני שהיתי בו תקופה, השכירות לחודש עמדה על בערך 70, בוא נאמר בסביבות $700, אם אנחנו ממירים את הין לדולר. עכשיו, מה שמעניין בפורמט הזה, ובזה הוא שונה מדירות שאנחנו מכירים פה בארץ, דירות סטודנטים, דירות שותפים, שזה פורמט מאוד מנוהל, מפוקח, מאורגן. זה לא משהו שמתהווה בספונטניות, אלא יש דירה, יש את הבעלים, לפעמים הבעלים הם חברה גדולה, קונצרן גדול, ויש חברת הנהלה, שהיא מנהלת את הבית, אם זה תחזוקה, אם זה שירותי ניקיון, אם זה חתימות על חוזים. כלומר, כל הפורמט הזה הוא מאוד רחוק מלהיות איזושהי התארגנות ספונטנית של החבר'ה שמחליטים לחיות ביחד.
ולמה בעצם שאני ארצה לגור בדירה כזאת? מה האינטרס של הצרכנים בעצם?
מה האינטרס? זו שאלה גדולה. וכשאני שאלתי אנשים מדוע הם עוברים לחיות בתנאים כאלה, הופתעתי לשמוע כמה תשובות שדווקא היו פחות מתבקשות או טריוויאליות. אני חשבתי שמדובר במשהו שהוא כלכלי. ומה שגיליתי זה שקודם כל מבחינה כלכלית המחירים לא מאוד שונים. כלומר, לפעמים אפילו משתלם לאדם לחיות בדירה קטנה, אבל פרטית, מאשר בבית שיתופי. הסיבה ששמעתי מכל מ-100% המרואיינים שלי, זה סיבה שהיא בעיקר חברתית, וזה הרצון, הצורך להתחבר, להיות עם אנשים אחרים, לפתוח, לעשות היכרויות חדשות, לעשות נטוורקינג, לפעמים זה מתקשר גם לפן המקצועי. יש שייר האוסים, בתים משותפים שהם מיועדים ליזמים צעירים, או לאימהות חד-הוריות, או למוזיקאים, אנשי אומנות. כלומר, זה איזשהו צורך ביצירה של נטוורק חדש, שהוא אישי, חברתי, מקצועי וכו'.
את חושבת שיש לזה קשר לתהליך של הגלובליזציה וניתוק דיגיטלי שאנחנו מרגישים בעשר שנים האחרונות?
חד משמעית, חד משמעית כן. זה נכון לגבי כל העולם, זה נכון לגבי יפן באופן מיוחד. כל הווירטואליזציה של המרחב הציבורי של החיים, רשתות חברתיות, תקשורת דיגיטלית, כל זה מביא לבעיה של ניכור, של ניתוק. זה נכון גם באופן ספציפי לגבי העשורים האחרונים, כי אנחנו מדברים על קריסה מאוד דרמטית של המערכת התעסוקתית ביפן. כלומר, יותר ויותר אנשים, בעיקר צעירים, אבל לא רק, נפלטים החוצה, והם נשארים ללא מסגרת. לא מסגרת של עבודה, לא מסגרת של משפחה, והצורך בחיבורים שתיארתי קודם, אין ספק שזה קשור לדיגיטליזציה או וירטואליזציה של החיים.
הבנתי. עכשיו, את גם הזכרת את הנושא הזה של בדידות, שאנשים מחפשים את הקרבה, ורציתי לשאול, האם נגיד, נוצרים זוגות במקומות האלה? כי אנחנו יודעים בכלל, יש בעיה של ילודה ביפן מאוד גדולה. אז אולי זה גם חלק מהסיפור פה?
זהו, זו שאלה שנשאלת, ששואלים אותי תמיד, ומה שמעניין שלרוב לא. כלומר, אני מניחה שיש מקרים פה ושם שאנשים כן נפגשים ומתחילים במערכות יחסים, אבל לרוב יש איזושהי הנחה אולי לא כתובה, לא גלויה, לא מדוברת, שאנשים באים לחיות בקהילה. לא להקים זוגות, למרות שכן יש צורך כזה, בדרך כלל זוגות נוצרים מחוץ לשייר-האוס. חברויות, ידידויות, קשרים, כל סוג שהוא, קשרים רומנטיים פחות.
עוד משהו שרציתי לשאול, גם דיברת מקודם על הסיפור הזה של אמהות חד-הוריות ובתים שנוצרים סביב קהילה. למה צריך את זה? זאת אומרת, יש אמהות חד-הוריות בכל מקום בעולם, והן לא הולכות לגור כולם ביחד, אז מה...
זו שאלה שהיא ספציפית ליפן. קודם כל, ביפן אין הרבה אמהות חד-הוריות, זו תופעה שהיא מצומצמת יחסית. יש תפיסה חברתית של הורות יחידנית כמשהו שהוא לא רק חריג, אלא גם בעייתי במובן מסוים, כי יש עדיין דגש מאוד חזק על משפחה שהיא גרעינית, שהיא כוללת את שני התפקידים של האב והאם, ולרוב אחת הבעיות החמורות של נשים שנשארות לבד עם ילד ומביאות ילד לבד, זה עניין של סביבה תומכת. גם מבחינה חברתית, גם מבחינה אישית, פסיכולוגית וגם כלכלית. כלומר, לרוב השייר-האוסים האלה פותרים את הבעיה של גם חיבור וגם עזרה הדדית שמאוד חסרה במגזר הזה. זה נכון אגב גם לגבי קשישים. קשישים ביפן, כמו שאמרת, יפן היא חברה עם ילודה נמוכה, חברה מזדקנת, זה אומר שיותר ויותר אנשים מבוגרים נותרים לבדם. מבחינת התשתיות עדיין אין מספיק, נאמר, בתים לקשישים, אם זה בתי אבות, אם זה בתים קהילתיים, ויש כאלה שבוחרים באמצעים חדשים, אלטרנטיביים, כדי ככה להמשיך לחיות בצורה מספקת.
ואיך זה דומה או שונה לדיור המוגן שאנחנו מכירים בארץ?
זו שאלה מצוינת. דיור מוגן זה משהו שיש לו קונוטציות גם של ביטחון וגם של רפואה. בעוד שבשייר-האוסים בדרך כלל אין תשתיות מהסוג הזה עדיין. אנחנו מדברים על תופעה שהיא חדשה מאוד, ממש שנים אחרונות. בינתיים, מה שאני ראיתי, שמעתי, קראתי, זה התארגנויות שהן ללא תשתיות מיוחדות של נגיד סיעוד וכדומה.
עוד משהו, אני חושב שאני גרתי בפרויקט דומה בזמן שגרתי בבייג'ינג, ושאלה שמאוד עולה עם התרבות הזאת זה מה עושים עם פרטיות? כי זה תרבויות שכן מעריכות את התרבות של האינדיבידואל ואת הפנימיות שלו, איך פתאום מתמודדים עם לעבור ולחיות ולשתף הכל בתוך קהילה כזו?
זו שאלה מצוינת, באמת יש חשיבות מאוד גדולה לפרטיות ביפן ספציפית, שאני הייתי סטודנטית ביפן לפני 10 שנים ו... חיפשתי משהו כזה, אמרו לי, מה פתאום אנחנו היפנים בחיים לא חולקים מרחב פרטי? הנה עובדה שזה משתנה. אז גם תפיסות של פרטיות משתנות, אבל גם יש כל מיני מנגנונים שאנשים מייצרים בתוך המרחב השיתופי הזה שעוזרים להם גם לשמור על הפרטיות וגם ליהנות מהקהילתיות. כלומר, אנשים סיפרו לי למשל שהם לא מכניסים את השותפים, את השכנים לחדרים הפרטיים שלהם. זה פשוט לא נהוג, זה מחוץ לתחום. מנגנונים שנוצרים בצורה ספונטנית, סובייקטיבית, מתי מדברים, מתי לא מדברים, אם אתם נמצאים בחלל משותף, איך יודעים מתי לפתוח בשיחה, מתי לא. וזה משהו שהוא באמת מאוד תלוי בסוג של מקום ובסוג של אנשים, אבל זה מתפתח בכל מקום שראיתי.
ואיך פותרים קונפליקטים? את יודעת, בסוף אנשים גרים ביחד, ובאמת יש את הסיפור הזה, אז מה, איך מתמודדים?
איך פותרים קונפליקטים? יש רצף מאוד מעניין בין פתרון קונפליקטים במקום, כלומר שהדיירים, השותפים מתארגנים, עושים, בדרך כלל יש גם פורמט ספציפי, למשל מחליטים שמתיישבים לדבר פעם בחודש, ואז פותרים דברים שעולים. בדרך כלל גם יש מישהו שממנים אותו אחראי או מנהיג או איזושהי דמות שמובילה. אז או שפותרים את זה במסגרת של הדיירים, אם מדובר בקונפליקט שהוא יותר גדול, יותר דרמטי, שלא ניתן לפתור אותו, פונים לחברת ההנהלה והיא פותרת את זה באמצעים שלה.
ההורים שלי אוהבים לספר לי סיפורים על הוועדות קבלה שהם עברו כשהם ניסו להיכנס לכל מיני קיבוצים. זה משהו שקורה שם? איך אני מתקבל לפרויקט כזה?
איך אתה מתקבל? בדרך כלל אתה עובר רעיון של חברת ההנהלה, שהיא גם קובעת את הקונספט יחד עם הבעלים, קובעת את הקונספט של השארהאוס, אם זה גילאים מסוימים, אם זה מגדר מסוים, לפעמים זה רק נשים או רק גברים, אם יש פרופיל תעסוקתי ספציפי, והם מסננים את האנשים לפי הקריטריונים שהם מייצרים. יש מספר מצומצם של בתים שיתופיים, שכן יש שם איזושהי אג'נדה חברתית שיתופית חזקה, ושם כן יש בנוסף למערכת הסינון הזאת, ומשהו קראת כן, במרכאות ועדת קבלה, ולי יצא להיות בבית כזה, וממש בחנו, דיברו איתי, בחנו אותי, הראו לי סרטון, למשל שהם הקליטו של איזשהו פרויקט משותף שהם עשו, ובדקו את התגובות שלי, איך אני מתמודדת עם הסיטואציה. אז זה קיים, אבל אני חושבת שזה במעט המקרים שראיתי.
רגע, ואת אומרת שאת היית בבית כזה, אז זה משהו שנפוץ, שזרים ויפנים מקומיים גרים ביחד, או שזה דווקא לא?
זה די נפוץ. זה שוב, זה קשור לקונספט של הבית. יש בתים שהם מוקמים בין היתר עם המטרה ליצור איזושהי קהילה בינלאומית, ליצור איזשהו חילופי תרבות, שביפן זה מאוד מאוד נהוג, ויש כאלה שלא. אז כן, אז אני דווקא הייתי בבית שעוד לא היה בו אף זר, וכאשר נכנסתי והתמודדתי על תפקיד הדיירת, אז הם בחנו גם את עצם זה, מאיפה אני מגיעה, מה יש לי לתרום בתור זרה. זה היה חלק חשוב מהתהליך. כן.
אז בואי תספר לנו קצת, איך היה לגור בבית כזה?
זה היה כבר במסגרת של המחקר.
אוקיי.
כשהייתי סטודנט, לצערי, כל הפורמט הזה לא היה קיים, ואני שהיתי שם תקופה קצרה יחסית. זה היה מאוד מעניין, כי אני ערכתי תצפיות כל יום וכל היום. עם חלק מהאנשים אני כן חשפתי את זה שאני באה בתור חוקרת ולא סתם דיירת, וראיתי איך מתהווה שם, באמת מתהווה שם אולי סוג של משפחה חדשה, כאשר המבוגרים יותר דואגים לצעירים יותר, כאשר בנות דואגות לבנים. למשל, בחור בא אחרי העבודה והוא מתיישב בשולחן בחדר המשותף, ואז מישהי שרואה שהוא ככה קצת לא נינוח מביאה לו סנדוויץ'. אז זה ממש, וזה אנשים זרים שלא הכירו אחד את השני לפני שעברו לגור ביחד. אז ראיתי ממש איך נוצר שם פורמט שאולי בטווח הרחוק יכול להחליף משפחה או זוגיות או משפחה מורחבת. וזה מה שהפנית אותי בצורה קיצונית.
זה ממש מעניין לראות איך כאילו מצד אחד אנחנו רואים אינדיבידואליזם קיצוני וקידוש הפרט, ואז ישר אנחנו מקבלים את המטוטט זזה לצד השני, שאנשים מחפשים בעצמם קהילתיות ושאי אפשר לברוח מזה.
אני חושבת שאנשים תמיד מחפשים קהילתיות, וביפן נוסף לזה עוד איזשהו היבט אולי תרבותי נוסטלגי, כי יפן עברה תהליך מאוד מאוד מהיר מחברה שהיא חקלאית כפרית לחברה שהיא עירונית תעשייתית, וכמה דברים פשוט נעלמו באמצע, וחלק מהם זה הקהילה הכפרית, שעדיין יש מן געגוע מוסתר לצורת החיים הזאת. אז הרבה אנשים אמרו לי, הנה, אנחנו בבעיה היום, כי אנחנו התנתקנו מהדפוסים המסורתיים שלנו, אז אנחנו רוצים לחזור. אז זה דווקא משתלב יפה בשיח היפני היום.
אוקיי, עכשיו, יש מושג שאני שמעתי אותו שעולה תמיד בהקשר הזה, שזה נקרא איבשו. אני בטוח לא מבטא את זה כמו שצריך.
אתה מבטא את זה מצוין.
אז הצלחתי. מה זה בעצם? ובואי תסבירי לנו רגע.
איבשו זה מושג מאוד מעניין. הוא מורכב משתי מילים. אי זה אירו, זה להיות, לשהות, ובשו זה פשוט מקום. אז זה מקום להיות בו, ובדרך כלל כשמדברים על איבשו, מדברים על מקום שבו מרגישים טוב, מרגישים בבית, מרגישים גם שייכים, אבל גם נאמנים לעצמכם, וזה קצת מתקשר לתפיסה של מקום שלישי. אתם מכירים את ה... כן, שזה לא בית וזה לא עבודה, זה מקום להיות בו בחברה, ומדברים על זה שהיום יש פחות ופחות מקומות כאלה, כי הם מתקשרים עם קהילה. אז מנסים ביפן לייצר אותם באופן מלאכותי או מכוון, אפשר לומר, וזה יכול להיות ספריות ציבוריות יזומות, או מרכזים קהילתיים, או מתנסים, או איזושהי מסגרת שמאפשרת לאנשים להיות יחד בלי מסגרת פורמלית ולהרגיש טוב אחד עם השני. אז אני חושבת שהבתים השיתופיים האלה זה סוג של אי בשו, מקום להיות בו.
כמה מתוך זה אנחנו יכולים להגיד שזה הכל יוזמה פרטית קפיטליסטית כביכול לעומת יוזמה ממשלתית ודחיפה או אישור של הממשלה?
הרוב זה יוזמה פרטית או קורפורטיבית. זה מאוד מתחבר לשיקולים של רווחיות, של מחירי נדלן. כלומר, זה לא רק הפן היפה, הפסיכולוגי, החברתי, הקהילתי, אלא זה גם בתור התופעה שהולכת וגדלה. אנחנו מדברים על רכישות נדלן עצומות, על הסבה של בניינים, בלוקים שלמים, מבנייני מגורים רגילים לשייר האוסים, שמתוקף הפורמט אפשר להכניס שם הרבה יותר אנשים. אז ההון משחק תפקיד לא קטן.
הבנתי. עכשיו, תראי, הקונספט הזה הוא קונספט שקיים בעולם. אנחנו מכירים את אדם נוימן ווי ליב, שהם עכשיו פתחו בניו יורק, והבנתי גם שהם בדרך לפתוח אחד בתל אביב. את חושבת שזה ילך, שאפשר לייצא את ההצלחה היפנית המטורפת הזאת לעוד מקומות בעולם, במערב, לצורך העניין?
קודם כל, התשובה היא כן, דברים דומים מאוד קורים. אני לא בטוחה שאנחנו מדברים על הצלחה יפנית. אני חושבת שאנחנו מדברים על תופעה שמקבלת צורות דומות במקומות שונים, כי אנחנו יכולים לדבר על גרמניה, למשל, על קומונות, על משהו שאולי התחיל כקומונות, אבל היום זה התהוות הרבה יותר עכשווית, קפיטליסטית, רציונלית. ואני יודעת שיש שם קהילות שיתופיות מהסוג הזה. אנחנו יכולים לדבר על קיבוצים עירוניים בישראל. אנחנו יכולים לדבר על בריטניה, שגם שם מתהווה סגנון מגורים חדש, לפחות בלונדון, עד כמה שידוע לי, לאנשים ממעמד בינוני גבוה שרוצים חיים באיכות טובה, מוקפים באנשים ממעמד בינוני גבוה כמוהם. אז אני לא חושבת שאנחנו מדברים במונחים של לייצא לייבא, אלא אותה מגמה פחות או יותר שמתרחשת במקביל בכמה מקומות, כולל יפן.
הבנתי, ואולי באמת, איך זה משפיע על פני העיר? זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד סתם בתל אביב, שבגלל יוקר המחיה, אז הרבה צעירים לא מצליחים לחיות בעיר, ומדברים שתל אביב תהפוך לעיר של זקנים, או זקנים ועשירים.
תחזור להיות עיר של זקנים, כן.
כן, אז השאלה, האם הסיפור הזה מצליח לפתור את אותו סוגיות גם ביפן?
מהבחינה הזאת, זה עוד קצת קשה לראות. כי זה הכל תהליכים שלוקחים זמן ואנחנו מדברים על משהו חדש. אחד הדברים, זה כן משנה את פני השכונות, למשל, מבחינת התשתיות, כי איפה שיש יותר ויותר אנשים צעירים רווקים, אז יש צורך ביותר מכבסות, פאבים, בתי קפה. כן, כלומר, אנחנו מדברים על שינוי של חזות ומהות השכונה, ויש פה גם תגובת נגד. אני לאחרונה התחלתי לראות שלטים שמציבים דיירים על בתי מגורים, בתי דירות, שהם מבקשים שלא להפוך אותם, לא להשכיר דירות לבתים משותפים, ל-Airbnb. זה חלק אולי מתופעה יותר גדולה שבימים האחרונים ממש נכנס ביפן תוקף החוק החדש של הגבלת השכרת דירות וחדרים באופן פרטי.
למה בעצם?
יש פה כמה שיקולים. השיקול הרשמי זה לעשות איזושהי סטנדרטיזציה של אפשרויות מגורים שהם לא רשמיים, שזה לא בתי מלון או בתי הערכה רשמיים. יש ביפן ביקוש עצום לבתי מלון שיפן לא עומדת בו. כמובן שזה קשור לאולימפיאדה של 2020. יש בום עצום של תיירות, ויש איזשהו ניסיון להסדיר את התנאים שיפן מציעה לתיירים על ידי פיקוח והכנסה של רישיונות עסק למקומות האלה. מעבר לזה, מדובר, יש פה תנועת, כמו שאמרתי, יש תנועת נגד של, של אוכלוסייה המקומית שלא מעוניינת שיסתובבו בקרבת הבית, בתוך השכונה, אנשים שהם אולי לא מכירים, אולי הם רועשים, אולי זה חבורות של צעירים ששתו יותר מדי בירות. כלומר, יש גם את הפן הזה. אז כן, יש פה מתחים פנימיים, לא הכל טוב ויפה וורוד בעיר היפנית.
טוב, נראה לי שפחות או יותר זה הכל, אלא אם כן את רוצה להוסיף עוד משהו למאזינים שלנו.
רק נימה אישית, אני חושבת שזה דבר מקסים, ואם אני הייתי מוצאת את הדבר הזה לפני 15 שנה, הייתי מאוד שמחה להפוך לחלק משי ההאוסו.
לגמרי, אם יש פה סטודנטים שלנו שיוצאים לחילופי סטודנטים ביפן, אז לגמרי
אנחנו... חד משמעית.
או אפילו אנשי עסקים שרוצים באמת לפתוח משהו כזה, אז קדימה גם כן, או לנטוורקינג באמת, אם אתה... אני יודע עכשיו שאני אגיע ליפן, אני אלך לחפש מקום כזה ולא לא בית מלון, לשעות בו.
אם אנחנו פותחים שייר האוסינג בירושלים, את רוצה להצטרף?
בוודאי.
להודיע לך אם אנחנו פותחים
בוודאי,
משהו
בוודאי
כזה?
בוודאי, בוודאי, חד משמעית.
האמת היא, אני אגיד לך משהו אחד, יש סטודנט יפני שלומד בינה לעסקים דווקא, והוא גר בדירה כזאת בירושלים. וזה מאוד הפליא אותי לראות את זה, אבל עכשיו אני באמת, סליחה, לשמוע את זה, לא ראיתי, ועכשיו אני, אחרי השיחה הזאת, אולי אני אבקש ממנו לעשות שם סיבוב, לראות את זה באמת.
אם לחבר'ה שמאזינים לנו רוצים לראות עוד מהתוכן שלך, או לראות הרצאות או דברים שפרסמת, איפה הם יכולים להגיע אלייך?
טרם פרסמתי דברים על השייר האוס בכתבי העת האקדמיים, אבל יש לי כמה וכמה הרצאות מוקלטות שאשמח לשתף את האנשים.
אז אנחנו נשים את זה בקישור ואנחנו נוכל להפנות גם אלייך. וזהו, תודה רבה אלנה.
בשמחה.
מאוד נהננו, וזהו. נתראה בפרק הבא שמדברים אסיה.
להתראות.